טוב, שלום רבותיי, אנחנו אתמול, בשיעור הקצר שלנו אתמול, התחלנו את דברי הרב חרל"פ. הייתי רוצה לקרוא שוב את הדברים, לסכם אותם ולהמשיך הלאה. אז בואו נקרא את החלק הראשון שבו עסקנו אתמול, נסכם במילים שלנו ונתקדם. מקור מספר 4. הפסקה הזאת נקראת, או הפרק הזה נקרא, ארץ ישראל שבחזון והנגלית לעין. אם כן, כבר בכותרת אנחנו רואים שאנחנו הולכים לפגוש שתי בחינות, שתי מדרגות בארץ ישראל. אחת שבחזון, שבערך הפנימי, בראייה, בעתיד, שהערך הזה יצא לפועל בצורה מלאה בעתיד. והשנייה, זה הערך הגלוי, הנראה לעין, העכשווי וכו'. אומר הרב חרל"פ, ההסתכלות הרזית יודעת היטב כי כל מה שנגלה לעין אינו אלא הקצה האחרון שבמעלה. ואילו מה שלא נגלה לעין בשר, הוא הרבה יותר מזה לעין שיעור וגבול. והוא כפל כפליים לתושייה וברכה. מדוע? ומאחר שלא, שכל מה שלא נתגשם בעולם הזה, נשאר בצביון קודשו, כמו שהוא במרומים, לכן, כל אלו אשר קרבת אלוקים מחפצון, וזכו להביט על כל דבר ודבר בהסתכלות רזית, ראויים הם מה שתצלח עליהם רוח עשיר מלמעלה, שהיא כולו אמת, או כולה אמת, קודש קודשים להשם. ומתוך המבט הפנימי הזה, ומתוך זה מתעלה גם החלק שנתגשם בעולם העשייה ונראה לעין בשר, ואף הוא נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והיה גם הוא קודש להשם. אז כמו שאמרנו אתמול, שבכל דבר יש שתי בחינות. יש את הצד הפנימי ויש את הצד החיצוני. יש את הצד המהותי ויש את הצד הביטוי, הגילוי. יש את הצד הסמוי, הנסתר. תודה רבה. לא, אחד מספיק. תודה, זהו. זה תיקח לך, תודה. יש את הצד הסמוי הנסתר, שאין ביטויים לבטא אותו, כי כל ביטוי, אם זה דיבור או פעולה, יקטין את אותו הדבר, זה הצד הפנימי, ויש את הצד שהוא הביטוי של הדבר, הדיבור שלו, המעשה שבו וכו' וכו'. ברור שהערך הפנימי, הסמוי, הנסתר, הוא הרבה למעלה, מצד הערך האיכותי, מאשר הערך הגלוי, כי מה שהוא גלוי זה הקרן של השמש, אבל זאת לא השמש בעצמה. זה לא המקור, אלא זה הביטויים של המקור. ולכן כל מי שרוצה באמת, כמו שכאן הרב חרל"פ כותב, קרבת אלוקים, כלומר כל מי שרוצה באמת להיות שייך יותר פנימה לדברים, אז הוא חייב להסתכל הסתכלות רזית על כל דבר, הסתכלות סודית שהיא בעצם תורת הסוד על רגל אחת, ולהבין שכל מה שלא התגלה עדיין לעין בשר, הוא הרבה למעלה, והוא הדבר בעצמותו, מאשר מה שהתגלה לעין בשר. כמו שאמרנו דוגמה אתמול, שכשיש קרחון בים, אז החלק שגלוי מעל לפני המים, לפחות מה שבדקנו, הוא שביעית מכמות הקרחון שנמצא מתחת לפני המים. כלומר, יש פי 7 קרח מתחת למים, מאשר הקרח הגלוי מעל לפני המים. זה ברובד הכמותי. מה נאמר ברובד האיכותי? שהדבר בעצמותו, שהוא האיכות של הדבר, המהות שלו, הוא הרבה יותר פנימי, והרבה יותר אינסופי מאשר הצד הגלוי. אז זה נכון בכלל בכל המציאות כולה, ואומר הרב, אם אדם בונה, אומר הרב חרל"פ, אם אדם בונה בעצמו את המבט הרזי, את ההסתכלות הרזית הזאת, שהוא יודע שמה שלא נגלה לעין בשר, מה שאי אפשר לבטא אותו, הוא הרבה למעלה מאשר מה שנגלה, אז גם מה שנגלה לעין בשר, ובעולם שלנו הדברים צריכים לבוא לידי ביטוי, צריכים לבוא לידי גילוי, אנחנו סוף סוף חיים בעולם הזה, אנחנו רוצים לממש את הדברים, אז גם מה שנגלה לעין בשר, יונק את ההופעה שלו מהשורש הרוחני שהוא למעלה ממה שהתגלה. וגם הוא לאט לאט הולך ומתקדש, הולך, כמו שכאן הרב חרל"פ כותב, נחלץ מחומריותו וגשמיותו, והיה גם הוא קודש להשם. אז העיקרון הזה הוא נכון ביחס לכל דבר. אומר הרב חרל"פ, עוד טיפה, בחינה זאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. גם בארץ ישראל יש שתי בחינות. יש ארץ ישראל הקודשית, הפנימית, הרוחנית, הסמויה, שהיא מעבר לאדמה, לשלטון, למדינה וכו'. אלא הקדושה, השכינה שנמצאת בארץ ישראל, זה הצד הרזי, ויש את הצד הגלוי. כלומר, אדמה, גבולות, ארץ, העמדת שלטון, נראה את כל זה בהמשך. אז אומר הפרלה, בחינה זו מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה, שמי שמסתכל על ארץ ישראל כלפי חוץ, היא באמת אדמה כשאר האדמות, ארץ כשאר הארצות, עם ככל העמים שרוצה להקים את עצמותו, עצמיותו, או יותר נכון עצמאותו, בגבולות של שלטון, ותפקוד וכו'. אז זה נראה אותו דבר, אבל מצד האמת הארץ, הארץ הזאת היא שונה לגמרי. פה מתגלה הרצון האלוקי. כמו שאמרנו, ארץ ישראל היא מדרגה אחת למטה מגן עדן. כלומר, השפע האלוהי מעולם עליון כשהוא מתחיל להופיע בעולם תחתון, הוא מופיע דרך המציאות שנקראת ישראל, באדם, עם ישראל, ובמקום, ארץ ישראל. לכן בחינה הזאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. ולכן כל מי שרוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, חש ומרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. רוצה לפי זה דבר עצום, שכדי באמת להיפגש עם קדושתה, שכינתה, טהרתה, ערכה הרוחני של ארץ ישראל, חייבים להשתחרר מהכלים המוגבלים שדרכם אנחנו נפגשים עם החיים. כלומר, מהחושים, מהרגשות ומהשכל וההיגיון. כל מי שהוא יותר פנימי מכל אלה, אז הוא ידע להיפגש עם ארץ ישראל. אבל מי שהכלים שדרכם הוא נפגש עם המציאות, שהם כלי הטבע, כלי החומר, שכל, רגשות וחושים, זה הכלים שהוא חושב שהם הסך הכללי של כל המפגש שלו עם הדברים בעולם הזה, אז הוא לא יבין מה רוצים מארץ ישראל, מה קדושת ארץ ישראל, מה כל כך חשוב ארץ ישראל, וכו'. שמענו מרב צוקרמן הרבה פעמים, שספר הכוזרי מתחיל בחלום של רבי יהודה הלוי, לא לחינם. כי מי שלא יודע לחלום, אי אפשר להמשיך לדבר איתו. כלומר, מי שחושב שהכל מתחיל ונגמר בגבולות ההיגיון, או הכל מתחיל ונגמר בגבולות הרגשות, או הכל מתחיל ונגמר בגבולות החושים, כותרת של כל מה שאמרנו עכשיו, הכל מתחיל ונגמר בכלים של המציאות, ולא מבין שיש משהו שהוא למעלה מהמציאות, דמיון, והדמיון האלוקי, אז אי אפשר להמשיך לדבר איתו. הספר הכוזרי, אמר רב צוקרמן, זוהר בנגלה. כלומר, מצד אחד זה זוהר, מצד שני זה בכלים שאפשר להבין אותם, זה בשכל, בחוכמה. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. ולכן באמת אנחנו מרגישים הרבה פעמים איזה מצוקה, שאנחנו לא יכולים להסביר לאנשים אחרים מה זאת ארץ ישראל. ולכן מי שלא מבין, או מי שלא שייך לערך הזה, אין רוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, הוא לא חש ולא מרגיש בנשגבות של ארץ ישראל, ומבחינתו ארץ ישראל נידונת על פי החושים, על פי הרגשות ועל פי ההיגיון. אז אם יש מלחמה בין שני עמים, חס ושלום, הם לא עם הערבים שיושבים פה בפנים, בתוך ארץ ישראל, לסתם פולשים, פלישתים וכו'. אז היות, וכלפי חוץ נראה שיש כאן מאבק בין שני סוגי אוכלוסייה, שני עמים, חס ושלום, הם לא עם, כמו שאמרנו, אז שניים אוחזים מטלית, החלוקו, היגיון פשוט וצרוף. ברוך השם, הקב"ה מכניס טיפשות בליבה, ורשעות בעצמותם, שמה שמעכב כרגע הקמת מדינה ערבית זה הסכנה הביטחונית. אז ברוך השם שקדוש ברוך הוא יוצר עוד כמה מנגנוני הגנה כדי לא להגיע לטעות הזאת. אבל הוא יוצר ציור שבאמת כלפי חוץ כביכול היה אפשר לתת חלק מהאדמה הזאת הנקראת ארץ ישראל לאויבינו שיקימו עליה מדינה, וזה מה שכביכול היה מביא שלום וביטחון לעולם ולמזרח התיכון. אז ההיגיון היה אומר שהם אוחזים מטלית יחלוקו. לכן זה מאוד הגיוני להיות שמאלני במובן הזה, לו יצוי הרציור שיהיו הסדרי שלום וביטחון, או יהיה שלום וביטחון אמיתי. זה מאוד הגיוני שאדמה פחות חשובה מאדם. אם כן, אדמה נדחית מפני חיי אדם. אז אם נתינת חלק של אדמה הוא יפתור והיה של חיי אדם, זה הגיוני מאוד. אלא כמו שאמרנו, ברוך השם הקדוש ברוך הוא, מעכב את ההיגיון העקום הזה, כלומר את ההיגיון הלא אלוקי הזה, היגיון אנושי, אבל היגיון לא אלוקי, הקב"ה הוא מעכב את ההיגיון האנושי הזה על ידי מציאויות שהן עובדות בשטח שאומרות שעדיין ההיגיון הזה לא יכול לצאת אל הפועל כי הערבים עוד לא בשלים, אני מצטט, ב-50 שנה הקרובות לעשות שלום. ברוך השם, השתבח שם עולד. נו, באמת. מי שלא הגיע להכרה שהפגש שלנו מארץ ישראל הוא נשמתי, כי הוא תקוע בהיגיון, אז הקדוש ברוך הוא מדבר אליו המושגים של ההיגיון. אז על פי ההיגיון זה לא נכון לתת שטחי אדמה, כי ירו עליך משם. אסור לחסל אותך משם. תוכנית השלבים, מה שנקרא.
אבל זה לא יוצר, זה לא במרכאות שם מכשול בעבור מי שכן רואה את זה בצורה נשמתית, לא עדיף
שהקדוש ברוך הוא... סמוך על הקדוש ברוך הוא, סמוך עליו. סמוך עליו, סמוך עליו, אל תדאג. כנראה שעוד לא הגענו לעדיפות הזאת. הבנתי מה אתה שואל. כנראה שעוד לא הגענו לעדיפות הזאת. עוד לא הגענו כנראה לשלב שכל עם ישראל יבין את מה שאנחנו מתחילים להבין פה. אתה צריך לדבר איתו על ביטחון ומים ואני לא יודע מה. היינו רוצים שכולם יהיו מכון מאיר, אבל כנראה שעוד לא, עוד לא כולם פה. הראיה שאפילו בכיתה הזו עוד יש מקום. נו, באמת. בדקתי באינטרנט. בבקשה.
בעצם דברים שאפשר להסביר אותם בשכל.
אי אפשר. ארץ ישראל אי אפשר. אי אפשר.
כאילו ודאות בעצמם.
אנחנו יכולים להסביר לאנשים הכי קרובים לנו. מה קורה איתנו במכון מאיר? לא. לא, אתה לא יכול להסביר. אין מילים להגיד. אין מילים. אין מילים. באמת, אני לא רוצה לדרוך על היבלות ועל הפצעים של מי שלא היה פה בשבת, אבל כמה אנשים ניגשו אליי אחרי העונת שבת שהיה סדר ט"ו בשבט. אתה אמרת לי, זה אחרית הימים אמרת לי?
כן.
כן, משום. עזוב עכשיו הגדרות מפוצצות, אבל היה משהו מיוחד. אי אפשר, לך תסביר לבחור שלא היה פה, שהוא הפסיד עוד עונת שבת.
חג הגאולה.
זה לא עוד עונת שבת. זה משהו אחר. באמת, זה משהו אחר. אז יש דברים שאין להם ביטוי. ככל שהדברים הם יותר עצמיים, הם יותר פנימיים, אין מילים להגיד את זה. אין מילים. אז אני לא יכול להסביר מה זאת אהבה. אני לא יכול להסביר שבן איש לאשתו ובכלל. אני לא יכול להסביר מה אני עושה במכון מאיר. אני לא יכול להסביר מה היה באותו ליל שבת לפני כמה ימים. ואני לא יכול להסביר מה היה ארץ ישראל. אז מצד אחד זה גורם לנו מועקה גדולה. כי אנחנו לא יכולים לתרגם את זה. מצד שני, זה, 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 זאת השמחה, זה השיא. שאין מילים להגיד את זה. כמו שתמיד אנחנו אומרים, אדם יודע להסביר למה הוא התחתן עם אשתו, צריך עיון גדול. כי את הסיבות, את הנימוקים שהוא יסביר למה הוא התחתן עם אשתו, הוא יכל להגיד על עוד לפחות 100 בחורות נחמדות. וכנ"ל היא עליו. יש כאן משהו כנראה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי. מעבר לכל ההסברים הרציונליים, הנפשיים, הרגשיים, החושיים, מה שנגיד. מעבר לכל זה. שאותו אי אפשר לבטא במילים. וכל אדם נשוי יודע שמה שאני אומר עכשיו זאת אמת. אם הוא זכה, כמובן, להתחתן, לפי הערך הזה. לכן בחינה הזאת מתגלמת בעיקר ביחס לארץ ישראל, ארץ הנבואה. כל מי שרוח הסוד אופפת אותו ומרחפת עליו, חש הוא מרגיש בנשגבות ערכה של ארץ ישראל. וכי הגביל, שהוא החלק הנסתר שבה, המקיף את האותיות, הגביל שהוא הקלף, שעליו מכתבות האותיות, הוא הרבה יותר מאשר האותיות, גדול הרבה אליהן שיעור וערך מן האותיות עצמן. אם כן, מה שלמדנו כעיקרון ראשון, זה שני סוגי ההופעה של ארץ ישראל, הנגלה והסמוי, ארץ ישראל נגלה וארץ ישראל שבחזון, הטבעי והרוחני, והרב חלב חידד לנו את היחס בין שתי הבחינות האלה. בדיוק כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, בין כנסת ישראל לעם ישראל. אותו דבר, בין כנסת ארץ ישראל לארץ ישראל. כן.
למה?
יש כאן עוד כמה סודות. כי האותיות זה ביטוי. האותיות זה ביטוי. המילים של התורה זה ביטוי. ידוע מה שכתוב על פי הזוהר, זה פרשת השבוע. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, נכון? אנוכי. אמר הזוהר הרבה דרשות, דרשה אחת. נו, תעזרו לי. מה זה ראשי תיבות של המילה אנוכי? לא, אתם יודעים את זה. אנה, נפשי, נפשי, כתבית, יהבית. אני, אומר הקדוש ברוך הוא, את נפשי כתבתי בתורה ונתתי. הקדוש ברוך הוא כותב את עצמו בתורה ומעביר לנו. טוב, מה שקיבלנו זה לא הוא. זה מה שכתוב, אבל זה לא מה שהוא. טוב, בואו נתקדם.
הגביל פה זה במשמעות של הרקע המגיב.
סליחה?
הגביל פה זה במשמעות של הרקע המגיב לאותיות השחורות.
לא הבנתי מה אתה אומר.
לא, זה לבן, כאילו, זה שזה לבן, אז רואים את האותיות.
אפשר גם את זה להגיד. טוב, דרך אגב, סתם השכלה כללית. הגביל שכותבים עליו תפילין, למשל. הגביל הזה, מה זה?
בהמה.
אור, של מה?
בהמה.
של בהמה. עדיף גסה, לא דקה, עדיף במה גסה.
עליו נכתב הזה.
יפה מאוד, אלה דבי. וכאשר מתעוררים בלעת קודש, או להבין עד לאן האינסוף מגיע, עד כמה זה מסתתר. וכאשר מתעוררים בלעת קודש, הנה אנחנו מתקדמים, לדעת ולהשיג את החלק הנעלם שמקופל בגביל וגומרים עליו את ההלל. הרב חלב אולי רומז למשהו? לא באמת, אני לא צוחק, שגם אם כלפי חוץ בארץ ישראל שבנגלה מקף, מדינת ישראל שבנגלה יש כל מיני בעיות לא פשוטות, עדיין אנחנו מקלפים את האותיות ויודעים מה נמצא מתחת.
ואז
כמו שהרב אומר, שמדינת ישראל, לפני שהיא הוקמה, היא יסוד כיסא השם בעולם. הערך הזה שנקרא מדינת ישראל. הגילוי שהופיע על ידי ממשלות ישראל למיניהם הוא ביטוי. לא תמיד הביטוי מבטא את מה שהמהות, את מה שיש במהות. וכאשר מתאורים בלעת קודש, לדעת ולהשיג את החלק הנעלם שמקופל בגביל וגומרים עליו את ההלל, הרי אז גם הגילויים המתגלים באותיות, הרב שרקי מוסיפו בלילה במילה הזאת, הרי אז גם הגילויים המתגלים באותיות, מתנערים מאפרם, צריך להשלים, הוא לא נמצא כבר הרבה זמן, צריך להשלים קצת אותו. הרי אז גם הגילויים המתגלים באותיות, מתנערים מאפרם, כלומר גם הרובד הגלוי, מתנער מהצד הטבעי האפרי שלו, וקמים וניצבים להיות מנצחים בעוד קדושתם ותפארתם. ומלא הארץ דעה את השם, להשרות רוח נבואה על כל העם היושב בה, וכל עין מזדקחת ומתעלה, וגם מה שנעלם מעיני בשר, אף הוא נראה עין בעין, כמו שאומר רב ציודה, כי עין בעין יראו, בשוב השם ציון, אומר רב ציודה, צריך לכוון את העין שלנו לעין שלו, את העין הטבעית לעין האלוהית. לא לראות בעיניים שלנו, כי עין בעין יראו. צריך לראות בעין שלנו את מה שהשם רואה בעין שלו. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה כואבת מאוד, אומר רב פרלאפ. הפרצים השונים שבאומה הישראלית, כמו בדיוק אותו דבר ביחס לעם ישראל, כמו שמי שמפריד בין כנסת ישראל לעם ישראל, לא מבין מה זה עם ישראל. כלומר, מי ששקוע רק בכנסת ישראל, אז הוא מתייאש מהמציאות. הוא אומר, תראה כמה עם ישראל רחוק. ומי שמסתכל על עם ישראל רק על פי מה שמתגלה בחוץ, הוא אומר, איפה אתה מדבר, כנסת ישראל, תראה מה קורה בחדשות. אז כמו ששם ההפרדה בין שני המבטים, הפנימי והחיצוני, הם חורבן, כי אנחנו צריכים לגלות את כנסת ישראל בעם ישראל, ולא להפריד, אותו דבר בדיוק ביחס לארץ ישראל. הפרצים השונים שבאומה הישראלית, הפרצה שמפרידה, אם יש לנו נגיד גדר, חומה אחת, ופתאום יש פרצה בגדר, הפרצה מפרידה בין שני החלקים. אז הפרצה הזאת, מה היא עושה? הפרצים השונים שבאומה הישראלית, המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון. שנה עיניך וראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננו זרחה עד עולם, כל מה שדיברנו. לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין, קום איתה לך בארץ לרוקה לרוחבה, כי לך אתננה, הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שנתגלו בעקבות המשיחה. ההפרדה הזאת בין שני הצדדים של ארץ ישראל, כמו בדיוק ההפרדה בין שני הצדדים של עם ישראל, זה הגורם לכל האסונות, לכל הקלקולים, לכל הנזקים, לכל הסיבוכים. כמו שאמרנו, חבלי משיח זה לאחוז את החבל בשתי הקצוות, אי האחיזה בשני הצדדים, זה החבלי משיח, זה האיסורים, זה הקושי. הנה הרב מסביר, הרב חלב מסביר את זה. אלה מתיימרים בחזיונם, אלה ששקועים בחזון ארץ ישראל הרוחנית, ורואים שבפועל כלפי חוץ ארץ ישראל בפועל, לא מגלה את זה, עוד לא חושף את זה, לפעמים אפילו נראה הפוך מזה, אז הם בורחים אל ארץ ישראל הרוחנית, ולא מבינים שארץ ישראל הרוחנית צריכה להופיע בארץ ישראל הגשמית. כבר לא יכול להיות שהחזון הגדול של קדושה ושכינה של ארץ ישראל לא יופיע. נראה בהמשך שארץ ישראל הטבעית זה שלטון, זה מדינה, זה עם חי בארצו ומנהל חיים לאומיים בפועל ממש. אז אלה מתיימרים בחזיונם על דבר רוחניות המפליאה של הארץ, וחושבים שבזה שהם עולים לחיזיון הרוחני של ארץ ישראל, כמנותק מההופעה הטבעית בארץ, אז הם מעלים ומרחיבים ומעצימים את קדושת ארץ ישראל, ולא מבינים שהם עושים בדיוק ההפך. ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין, באומרם שאין שום יתרון והעדפה, במה שנראה לעין בארץ ישראל, על כל שאר הארצות שבעולם. יש ארץ ישראל רוחנית, לא ארץ ישראל חומרית טבעית, קדושה ממש בארץ הזאת, נפקא מינה עלייה לארץ וכל מה שזה אומר. אם מישהו יביא לכאן ליקוטי מוהר"ן, אני אקרא משהו מפליא ביותר. והכיוון השני, ואלה מתיימרים, והצד השני, ואלה מתיימרים בשירתם על כל מה שנראה לעין, כמו ארץ ישראל מבחינתם זה מה שנראה. מה נראה? אדמה, חבל ארץ. זהו. מינרלים, ים, מזג אוויר נחמד. קצת שלג לפעמים בעזרת השם אולי הלילה. וכולי. אולי. ואלה מתיימרים בשירתם על כל מה שנראה לעין ושוללים את כל החזיונות הנעלמים. ארץ ישראל נקלטת אצלם כעוד ארץ. כעוד אדמה. זהו. אני רוצה לקרוא רגע את כל המשפט הזה כדי להגיע לספר שלו, איזה מילים הרב חלפ אומר. בואו נתחיל עוד פעם. הפרצים השונים שברמה הישראלית המפרידים בין בחינת ארץ ישראל הנראית בחזון לבין בחינת ארץ ישראל הנראית לעין, הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שהתגלו בעקבות די משיחה. אלה מתיימרים בחזיונם על דבר הרוחניות המפליאה של הארץ ומבטלים כלאחר יד את כל מה שנראה לעין, באומרם שאין שום יתרון והעדפה במה שנראה לעין בארץ ישראל כל שאר הארצות שבעולם, פסיק, ואלה מתיימרים בשירתם על כל מה שנראה לעין ושואלים את כל החזיונות הנעלמים. אומר הרב חרל"פ, ושניהם כאחד אינם אלא מחזבים, שקרנים, ותחת הם יראות. אלה שמדברים כביכול על זה שהם מכירים את ארץ ישראל הרוחנית, בכלל לא מכירים. הללו לא ידעו מחזיון הרוח, זה לא הללו לא ידעו מחזיון הרוח, אלה שבגשמיות. הפוך, אלה שברוחניות, אם הם שקועים רק ברוחניות ולא מבינים שהרוחניות מתגלה בגשמיות, הם לא מבינים מה זה חזיון הרוח. כי הם מנתקים את הרוח מהחומר, אז הם לא מבינים שהקדושה נמצאת ממש ממש פיזית בארץ. הם לא מבינים את זה. אז אלה שמדברים בשם הרוח, הם בכלל לא מבינים מה זה רוח. והללו לא ידעו מראיית העין. ואלה שמדברים על ארץ ישראל החומרית, הם בכלל לא מבינים מה זה חומר שבעצם שורשו הרוח. אז אלה שמדברים על הרוחניות המנותקת מהחומר, לא מבינים מה זה רוחניות. ואלה שמדברים על החומריות המנותקת מהרוח, בכלל לא מבינים מה זאת חומריות. אומר הרב חרל"פ, והם המעכבים את הטובה מלבוא לעולם. הנתק הכפול הזה לשני הצדדים שלו. את הגאולה. ולמרות מה שהם יושבים בארץ, יכול שהם יושבים בארץ ישראל, ספוגי הגלות והחושך המה, ובל יראו הור, כי אין רוח בלא גוף, ואין גוף בלא רוח. ודווקא שניהם כאחד בונים את בית ישראל, חזק וברוך. ודווקא שניהם כאחד בונים את בית ישראל. איזה מילים. עכשיו בואו תראו את זה ברבי נחמן, משהו מביל ממש. אני רגיליתי פעם ראשונה, זה ממש מביל. ליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן. שאתה תגידו לי, כתוב ליקוטי מוהר"ן. רגע, לפני, אני רוצה להתלהב מרבי נחמן עכשיו. רגע, לא מעניין אותי המשהו הזה. שנייה, תכף נתרגש מזה, שנייה. אחי, אני קורא, אתם תראו שאני אקרא. חבר'ה, שנייה. אם נהיה בשקט, אולי נמצא את זה. אם לא נהיה בשקט, לא נמצא את זה. הנה, הגעתי, ברוך השם. המקור. ליקוטי מוהר"ן תניאנה, פסקה קט"ז. תניאנה, שני. יש ראשון ויש שני. פסקה קט"ז. פה בהוצאה הזאת, לא יודע איך סופרים את העמודים, אבל עמוד 85. אני קורא, סיפר, ככה מספר רבי נתן בשם רבי נחמן, סיפר שכשהיה בארץ ישראל, כשרבי נחמן הגיע לארץ ישראל, סיפרו לו שם החשובים שהיו שם, שבאו ממדינות אלו מחוץ לארץ, וקבעו דירתם שם בארץ ישראל כמפורסם. סיפרו לו, אותם אנשים חשובים שהגיעו סוף סוף ברוך השם לארץ ישראל, סיפרו לו שקודם שהיו בארץ ישראל, לא היו יכולים לצייר בעצמם, לא היו יכולים לצייר לעצמן, שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם. הם היו בטוחים שארץ ישראל זה רעיון, ארטילאי. והיו סוברים שארץ ישראל הוא עולם אחר לגמרי. לפי גודל קדושת ארץ ישראל המבואר בספרים. מתוקף קדושתה של ארץ ישראל היו בטוחים שאין מקום פיזי שנקרא ארץ ישראל. מה, זה אדמה? לא יכול להיות שזה אדמה. אין גוף שיכול להכיל את הנשמה הזאת. בדיוק, עדי. עוד פעם אני קורא. אני קורא, רגע, זה עוד לא נגמר, שנייה. סיפר שכשהיה בארץ ישראל, סיפרו לו שם החשובים שהיו שם שבאו ממדינות אלו וקבעו דירתם שם בארץ ישראל כמפורסם, וסיפרו לו שקודם שהוא בארץ ישראל לא יכולים לצייר לעצמן שארץ ישראל עומדת בזה העולם. והיו סוברים שארץ ישראל הוא עולם אחר לגמרי. לפי גודל קדושת ארץ ישראל המבואר בספרים, ומפורש בתורתנו הקדושה מעלת קדושת ארץ ישראל כמה וכמה פעמים. והתורה בעצמה מפרשת כל גבול ארץ ישראל לגודל מעלתה וקדושתה העצום והנורא מאוד מאוד. על כן לא היו יכולים לצייר לעצמן בעיניהם שארץ ישראל יהיה בזה העולם. עד אשר באו לשם, באו לארץ ישראל, וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. חבל שאנחנו לא פה באדמה, היינו לוקחים אדמה, 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 ממש אדמה. לקחנו ביום ראשון, ברוך השם. הפסדת. היה אפשרות להשלים אתמול אם השלמת. כי באמת ארץ ישראל הוא כמו מדינות אלו ממש חוץ לארץ. ואפר ארץ ישראל הוא במראה, הוא דמות כמו אפר מדינות אלו ממש. תיקח את האדמה שרצה למעבדה, תיקח אדמה שחוץ לארץ למעבדה, אותה מרכיבים. ואפר ארץ ישראל הוא במראה, הוא דמות כמו אפר מדינות אלו ממש. כי מה שמביאים לפעמים אפר לבן משם, היו לפעמים מביאים אדמה לבנה מארץ ישראל, אומרים, אדמה לבנה, לא בן, זה טהרה. כן, מה שנקרא מחדש רמון. זה גם מחוץ לארץ יש אדמה לבנה, וזה לא רק אדמה לבנה. כי מה שמביאים לפעמים אפר לבן משם, זהו רק במקומות פרטיים, כמו מקומות ספציפיים. וגם במדינה זו נמצא אפר לבן ואפר של נטר בכמה מקומות. זה סוגי החומרים שמורכבת האדמה. אבל עיקר האפר בארץ ישראל הוא כמו אפר מדינות אלו ממש. שנייה. כי באמת, בדמות ובתמונה, בדמות ותמונה, כלפי חוץ איך זה נראה, אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות. להבדיל. ואף על פי כן, היא קדושה מאוד מאוד. בתכלית הקדושה עצומה ונוראה. מאוד. אשרי הזוכה להלוך שם אפילו ארבע אמות. וכאשר הפליגו רבותינו זכרונם לברכה, וכל הספרים בעוצם קדושתה הגדולה והנוראה. תראו, שתי הבחינות האלה, כלומר, יש כאלה שלא הבין, לא הצליחו לתפוס, שאפשר לחבר את זה. שזה כל כך כל כך רוחני, וכל כך כל כך חומרי. עכשיו דרך אגב, על הדרך, אם הגענו לפה כדי לקרוא עוד משהו, למרות שמבחינת ארץ ישראל סיימנו, אבל על הדרך בואו נרוויח עוד משהו. וסיפר רבנו זיכרונו לברכה זאת, למה רבי נחמן הדגיש את הנקודה הזאת? כי הוא עניין יצרח מאוד לכמה עניינים. כלומר, העיקרון הזה, שהמבט החיצוני גורם לך לראות את הדברים בצורה חיצונית, או המבט הפנימי גורם לך לחשוב שזה אין לו הופעות חיצוניות לערך הפנימי שבו אתה דן. כלומר, אדם נפגש לפעמים עם ערכים פנימיים. אז נדמה לו שמרוב קדושה ורוחניות, אין לזה ביטוי גשמי. למה חשוב, אומר רבי נחמן, לדעת העיקרון הזה? כי אנחנו צריכים את העיקרון הזה לכמה עניינים חשובים. כי הוא עניין יצרח מאוד לכמה עניינים שבני אדם נבוכים בהם בטעותים. כלומר, נבוכים בהם בטעויות. כי יש טועים וסוברים שצריכים להכיר את הצדיק או שר דבר שבקדושה, להכירו בפניו בצלמו ודמותו, שיהיה משונה בדמותו ובתנועותיו דווקא. יש כאלה שחושבים שאדם צדיק, זה אדם שכלפי חוץ, אפילו במראה הפיזי, במראה הפיזי שלו, הוא נראה אדם אחר. וההתנהגות שלו היא התנהגות אחרת. והם לא מבינים שצדיק הוא בן אדם, והוא נראה כמו שאר בני אדם, והוא פועל פעולות אחרות כמו שאר בני אדם. לא באים מלאכים מהשמיים להוריד את הזבל של הצדיק לפח הזבל. הוא עצמו לוקח את השקית לזבל. הוא עצמו הולך לקניות, הוא מחכה בתור. כמה זה עצוב שאנחנו צוחקים מזה. אני קורא עוד פעם, זה טעות אצל בעלי תשובה הזויים.
זה מה שאומר שזה
ככה. הייתה פעם קהילה שרב קוק היה צעיר, אז הוא זמן לאיזשהו מקום לבדוק אם הוא מתאים להיות רב קהילה. עכשיו, בערב שבת, ממש לפני כניסת שבת, הוא הלך למטבח להכין כמה דברים לבשל לפני שבת. ראו אותו בני הקהילה, הוא אומר, הרב שלנו לא מספיק צדיק. הוא הולך לבשל לפני שבת? שכחו גמרות מפורשות, שולחן ערוך מפורש, שכל אדם, גם אם הוא צדיק גדול, צריך לעשות השתדלות מעשית לפני שבת. הגמרא מספרת, אחד היה חותך את הדג, אחד היה עושה את זה, כל אחד היה עושה משהו. ולא קיבלו אותו לרבנות בגלל זה. זה בדיוק זה. אני קורא שוב. כי יש טועים סוברים שצריכים להכיר את הצדיק או שר דבר שבקדושה. להכירו בפניו, בצלמו ודמותו. שיהיה משונה בדמותו ובתנועותיו דווקא. ובאמת לא חנו, כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים. ואין בו שום שינוי, לא במראה החיצוני שלו וגם לא בהתנהגות שלו. סליחה שאני אומר, גם צדיקים עושים לשירותים. מכילה? לא רוצה להזכיר כאן פרטים, אבל הפעם ניגש אליי בחור מבועל. מה קרה? ראיתי את הרב שלי עושה קניות בשוק מחנה יהודה. טוב, אני לא זכיתי להגיע למדרגה הזאת שאני אוכל לקניות בשוק מחנה יהודה. ולא שאני צדיק. אבל הוא ראה את הרב שלו. אמרתי, רגע, מה אתה חושב? איך הגיעו מלפפונים הביתה? אשתו כהן. אבל אשתו של צדיק. והכל מן האישה. אז אם כן, היא הצדיקה פה. אז היא לא, אז היא בוודאי לא צריכה לעשות סניות בשוק. יש איזה, יש שמשים, יש שמשים. יש שמשים. יש שמשים, יש גבאים. בסדר. אני קורא, תראו את הדברים אחר. מדהים מה שהוא כותב פה. כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים ואין בו שום שינוי. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי, למרות שכלפי חוץ הוא נראה אותו דבר, הוא מתנהג אותו דבר, הוא באמת צדיק, הוא משהו אחר לגמרי. כמו ארץ ישראל, שבאמת היא נראית אותו דבר מבחינת האדמה, אבל היא משהו אחר לגמרי. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי, הוא שערי בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו, ואני מזכיר עכשיו אולי להוסיף על זה, ויש צדיקים נסתרים שבכלל לא יודעים שהם צדיקים, והם הצדיקים האמיתיים שבדור. כלומר, לא צדיק שכלפי חוץ כולם חושבים שהוא צדיק או שיודעים שהוא צדיק, הצדיקים הנסתרים שהם נראים אנשים רגילים לגמרי. הם הצדיקים האמיתיים. רגע, שנייה אחת. כבר אני אגיד מה שאתה אומר. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי, הוא שרי בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לאמיתו, כמו שאמר רבנו זכרונו לברכה, שאיש הכשר נדמה שהולך עם קרקשות ודקין כמו שאר בני אדם. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי. וכן ארץ ישראל באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר הארצות. בכל ענייניה ובחינותיה. אני מדלג טיפה. וכמובן בזוהר הקדוש פרשת תרומה נאמר, אף על פי שבגשמיות לפי מראה עיני האדם אין רואים שום שינוי בין ארץ ישראל לשאר הארצות, כי מי שזוכה להאמין בקדושתה, מי שרוח הסוד עופפת אותו, יכול להבחין קצת ההפרש, כמו כן הצדיק ואנשים הקשרים לערך שאר העולם, שבאמת הם דומים בכל תנועותיהם כשאר בני האדם בדמותם וצלמם, ואין ביניהם הפרש בגשמיות לכל מראה עיני בשר. ואף על פי כן, באמת לאמיתו, אנו מאמינים שמופרשים ומובדלים לגמרי. כי איש כשר הוא עניין אחר לגמרי כנל מכל שכן הצדיקים האמיתיים. ועניין זה נצרח לכמה עניינים ואבן זה מאוד. וכמו שבצדק העיר עכשיו עדי, שמחר בשעה 12, תהיה הזכרה לאחד מצדיקי הדור, שזכינו להיות במחיצתו פה כמה שנים, הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שחי פה ממש, חי כפשוטו 25 שנה במכון, כאחד האדם, ישן פה בפנימיה, אכל בחדר אוכל, כאחד האדם, 25 שנה, גר בחברון, נסע בסופי שבוע לשבת הביתה. ונפטר, לא הייתי אומר פתאום, אבל יחסית פתאום. כדאי להיות מחר בשעה 12. כנראה שלא יהיה שיעור בשעה 12 מחר. תאמינו, לא יהיה. מי אמר, דני? מי אמר?
דני.
אז הרבה יותר חשוב מהשיעור של 12 הרגיל, תאמינו. מה זה צדיק? אמיתי. אמיתי. טוב, רבי נחמן. נפלא, לא? ממש. מדהים. כן, עדי.
אמרנו שנעשה אמירה ועליה שלה. מי נראה ש... בוא נאמר, אנשים מ... לא יודע איך נקרא לזה מגזר מסוים או אנשים מסוים, אומרים שבאמת, איך שעכשיו, ממשלה או כל הדברים, זה לא צריך להיות ככה. צריך להיות דמויות תורניות.
כשנגיע לגאולה נדבר על זה יותר. כשנגיע לגאולה נדבר על זה.
רק השאלה, אני מקשר את זה למה שעכשיו אנחנו מדברים, השאלה שבעצם הם מתארים להם הופעה גשמית של הרוח. כאילו איך העניין הרוחני צריך להופיע במציאות. מישהו שכל יום הולך עם תפילין ומישהו זה, והם אומרים, כל עוד זה לא... אין דבר כזה, אז אנחנו לא מקבלים את הגוף כמו שהוא עכשיו, יש לו פה חדשקון, יש לו פה...
א', על זה יש הרבה יותר מחדשקון, א', על זה בדיוק הרב חלב צועק, וב', כשנגיע לסוגיית גאולה נדבר על זה ביסודיות, ואם אתה מחבר את כל מה שלמדנו לגבי זרע האדם, זרע בהמה, זוכר?
כן.
תחבר לשאלה שלך, זה התחלה של כיוון. אתה צודק, יש כאן ויכוחים, יש כאן מחלוקות.
אז השאלה שלי היא בעצם מה שהרב חלב אומר פה, מה ש...
אני לא רוצה לומר דברים לא מדויקים. אני חושב שהרב חלב מדבר גם על מדינת ישראל ולא רק על ארץ ישראל. אבל גם אם יהיה מי שיגיד שהוא מדבר רק על ארץ ישראל ולא על מדינת ישראל, גם הרווחנו משהו. בסדר? טוב, שלומי, מראש צורים, שלום עליך שלומי, אומר שכדאי למסור לחבר'ה שדווקא דרך השאלות הלימוד מעמיק, מעניין ופורה. הרבה יותר. יפה מאוד. כן. לא, אני יודע מי זה שלומי. אנחנו בקשר. בסדר, מתקדמים? מתקדמים. אם כן, דווקא החיבור, כי אין רוח, אני חוזר שוב, כי אין רוח בלא גוף, ואין גוף בלא רוח, ודווקא שניהם כאחד בונים את בית ישראל. כל צופה יכנסו כל, יחדיו ירננו, כי אין בעין יראו בשוב השם ציון, וכו' וכו'. טוב, מתקדמים, כן.
לא. זה מה שאמרנו עכשיו, בנושא, קשור לכל מה שדיברנו פחות או יותר, העובדה הזאת שהיום יושבים חברי כנסת שמכונים כך ערבים.
שמכונים?
והמגזר הערבי בכנסת.
חברי כנסת ערבים, למה להגל פינות? חברי כנסת ערבים, חלקם שונאי ישראל, כן. כן.
זה אמור לזעזע אותנו על אחת כמה וכמה.
זה אמור מה?
לזעזע אותנו באוויר.
ודאי, זה מזעזע מאוד.
זה לא רק עצם זה שהאויב נמצא, זה מהות אחרת לגמרי שהיא בעצם שולטת על משהו שאלוהים.
טוב, כשנגיע לסוגיית גאולה, נדבר על זה גם. נדבר על זה, כן, נצחי.
נקדים את הכל לגאולה, במהות, כנסת ישראל וכנסת ישראל
לתולבה. עוד לא הסברנו את זה, אמרנו את זה, הסברנו משהו, והנה, הגענו לפסקה מספר 5 כדי להתחיל להבין את זה.
אוקיי, עכשיו, לא דיברנו על הביטוי.
מה זה הביטוי?
השאלה שלי היא, יש הביטוי, זאת אומרת, ההשתלשלות החיצונית. כלומר, יש את המהות ויש את ההשתלשלות החיצונית של הדברים. אז השאלה היא, האם נכון אנחנו, זאת אומרת, בתור עם ישראל, אז יש בינינו, כמו שאמרנו, את שלושת הכוחות, אז האם במרכאות, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה על ארץ ישראל, אבל האם יש, האם בערך בהתפרטות המעשית או הקיומית של ארץ ישראל, יש שלמות?
אני אעזור לצחי לסגנן את דברה. כשאנחנו התחלנו ללמוד על כנסת ישראל, אמרנו בהתחלה שהתכונה הכי תכונתית, אם אפשר לקרוא זה ככה, של עם ישראל, כלומר כנסת ישראל, זאת הכולליות. האם גם ארץ ישראל יש בה את תכונת הכולליות? זאת השאלה. אז ודאי שהתשובה היא כן, ונראה את זה בהמשך. ודאי, הכל, העבודה המשמעותית שעשינו ביחס לכנסת ישראל ועם ישראל, תחסוך לנו הרבה דרך בעבודה של כנסת ארץ ישראל וארץ ישראל. ממש גזור והדבק, ממש. אנחנו נראה, לכן הבירור עם ארץ ישראל, בארץ ישראל יהיה יחסית הרבה יותר מהיר מאשר בעם ישראל, כי את אותם העקרונות אנחנו נראה גם פה. אז לא צריך לשכפל פעמיים, אנחנו נראה כמה דברים, אבל אותם עקרונות. התשובה היא כן. טוב, בבקשה.
האם יש איזשהו מקום
שמדבר
על למה דווקא ארץ ישראל
כנראה ריקוליאלית בעולם? שאלה, למה דווקא עם ישראל? מה כתבנו על הלוח פעם? ככה. מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ככה. כלומר, אברהם אבינו לא כתוב עליו צדיק תמים. זוכרים את המערד. אותו דבר. למה ברוך הוא בחר בארץ ישראל? ככה. בינינו. אם היה בוחר בארץ אחרת, היינו שומעים למה שם. ככה. מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה אדם אחד, מקום אחד, שנראה עוד מעט שזה אותו דבר, ששם יהיה גרעין הקודש האינסופי בעולמנו, בעולם הזה, ומהמקום הזה שבו יהיה הגרעין התמצית הזאת, מהמקום הזה זה יתפשט.
השאלה שלי
היא מבחינת
טריטוריאלית,
כי
למה דווקא באזור הזה של העולם?
ככה. מה אתה רוצה שאני לך? תשובה טכנית כזה מרכז העולם, גיאוגרפית? זאת לא התשובה. הקדוש ברוך הוא ברא את ארץ ישראל שהיא תהיה מרכז העולם, זה לא כי זה מרכז העולם, אז בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא בארץ ישראל. כן, ברוך.
אפשר למה שדברנו על הצדיק, השלושה כתרים הם זה משביל הארץ הזה?
לא, לא הבנתי.
שהמשלם עוד שלושה כתרים הם.
כן.
בקטע תורה, אנחנו
עומדים. כן.
זה הקבלה של זה?
לא יורד לסוף דעתך. לא מבין מה אתה אומר.
זה שקטע תורה מונח ועומד.
כן.
כל מי שרוצה
יבוא ביתו,
בחיצוניות, שהמשלם עומד כתר, ונראה משהו מאוד חיצוני, עם רק כתר.
כן.
לפי מה שאמרנו, הכתר הוא ממש פנימי. אותו דבר הכתרים
שקיבלו ישראל על הר סיני.
במקורות המושג
כתר,
אנחנו תופסים
שם... מחילה רגע, אני מבין טכנית מה אתה אומר, אני לא מבין את החותר, מה השאלה?
מבחינת ההתממשות במציאות. ההתממשות
היא פנימית, היא בתוך חיצונית. עוד פעם, העצמיות הפנימית צריכה לבוא לידי ביטוי בצורה חיצונית. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הכתר של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, דרך מי שאמור לגלות את מלכותו בעולם עם ישראל, אמור בסופו של דבר להיות על הראש, אמור בסוף להופיע. אנחנו לא מסתפקים בזה שזה רק סנה עיניך אורי, אנחנו רוצים קום איתנך בארץ.
גם הצדיקים האמיתים לעתידה בלבלות, הצדיק האמיתי הוא דווקא זה שנסתר,
לעתידה בלבלות יגלה. אני לא יודע מה אתה מתכוון, אני יודע שמה שכתוב בחז"ל הוא שלעתיד לבוא תהיה תחת המתים, ויחזרו משה ואהרון, אליהו הנביא, דוד המלך. כנראה שיסתדרו. טוב, אפשר להתקדם? יפה. אנחנו עכשיו מתפתחים יותר עמוק. אני אקרא כמה שורות קשות, לא לחינם. זאת הפסקה הראשונה של ספר אורות. דרך אגב, סתם להשכלה כללית. ספר אורות עוסק בעצם בשלושה נושאים עיקריים. א', עם ישראל, ב', ארץ ישראל, ג', גאולה. לפי הסדר שאנחנו לומדים, מה היה צריך להיות בפתיחת ספר אורות? עם ישראל. מה מתחיל, איך מתחיל ספר אורות? ארץ ישראל. מאוד מעניין. נכון? השאלה למה?
בסוף גאולה?
השאלה למה? לא, ארץ ישראל, גאולה, עם ישראל. השאלה למה? למה הרב ציודה סידר שספר אורות יתחיל בארץ ישראל? זה נראה מפתיע. דרך אגב, זה מאוד מסתדר עם שאלת הכוזרי במאמר שני. מה שאמרת, עם האלוה, הבנתי. אבל מה שאמרת, ארץ האלוה, זה אני לא מבין. כלומר, כנראה שיותר קשה להבין שיש ארץ שבה האלוה מתגלה, מאשר שיש עם שבו האלוה מתגלה. טוב, ננסה להבין את זה, אבל בואו נקרא כמה שורות מסובכות. סיימנו, פחות או יותר. 5. אם כן, אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד ספר אורות. זאת הפסקה הראשונה שכנראה פה נמצא הכל. אומר הרב פסקה א', ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. עד לכאן מה לא. עכשיו מה כן? ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. מסקנם של זה, התוצאה של, של מה כן. ומתוך כך, אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים וכל האורחות של הרגשה המריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. ברור, נכון? ש? אין הוראות בעברית.
אין הוראות בעברית.
למה? זה עברית. אני מבין למה אנשים מתייאשים חס ושלום או קשה להם ללמוד, אבל מצד שני זה אתגר גדול לפצח את מה שכתוב פה. הלאה, המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כלומר, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והירה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, מקף, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא ראוע בערך חתן הקודש של ארץ ישראל. ולכן מסקנה, איזה משפט המשפט הבא, האימוץ האמיתי, של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקורו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. מפש, צריך להבין. זה נשמע גדול. צריך להבין, צריך להבין. הנשמה אומרת, הנשמה לא הבינה, הנשמה נפגשה. נפגשה. טוב, הייתי רוצה שיעור שלם עכשיו על הפסקה הזאת, אבל נתחיל משהו ונמשיך אותו מחר בזאת השם. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. בואו נעשה איזשהו תרגיל כדי לפסח את הסינית הזאת. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. לפי הרב, במשפט הראשון, במקום המילה חיצוני, מה היינו כותבים?
חיצוני.
אמצעי. מצוין, מי אמר? בנימין אמר. במקום המילה חיצוני, המילה אמצעי. כלומר, ארץ ישראל היא לא אמצעי למשהו. המשפט הבא, אלא מה כן? ארץ ישראל היא מטרה מצד עצמה. עכשיו, ארץ ישראל יכולה לשמש כאמצעי לשני דברים, לשתי מטרות. או אמצעי למטרה לאומית חומרית, כלומר, הקמת מדינת ישראל ברובד של ככל העמים בית ישראל, כלומר, עם שיוצא לחירות וחי חיים עצמאיים, להיות חופשי בארצנו, ומנהל מערכת חיים קולקטיבית, ציבורית, עצמאית, פוליטיקה, צבא, כלכלה וכו'. או, אפשרות שנייה, שארץ ישראל היא אמצעי, לא לרובד הלאומי שבאומה, אלא לרובד הרוחני של האומה. כלומר, אפשרות אחת, למה באנו לארץ ישראל? א', כדי שלא תהיה עוד פעם שואה. אפשרות שנייה, למה באנו לארץ ישראל? כדי לקיים כאן עוד כמה מצוות התלויות בארץ, כדי, כי מציון תצא תורה, כדי לבסס את עולם היהדות. אומר הרב, שני הכיוונים האלה, זאת אותה טעות בדיוק. כלומר, יש איזושהי טעות משותפת להשקפה שנקראת ציונות חילונית, ולהשקפה שנקראת, לא רוצה להגיד חס ושלום כולה, אבל השקפה שנקראת חרדיות, שרואה בארץ ישראל כאמצעי למשהו. הציונות רואה את ארץ ישראל כאמצעי ללאומיות, והחרדיות, חלקה, רואה את ארץ ישראל כאמצעי לרוחניות. ושתי התפיסות האלה טועות באותה טעות, שהיא שארץ ישראל היא אמצעי. עכשיו נקרא את זה. רגע, נקרא קודם כל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. דבר שהוא ערך בפני עצמו, אז הוא מטרה. דבר שאין לו ערך מצד עצמו, אז הוא משמש מעבר. הוא איזה מין, איזה מין מדרגה. מדרגה בסולם כדי להגיע לאן שאתה רוצה להגיע. אז ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. כלומר, אמצעי. קניין חיצוני לאומה, מה זאת אומרת? רק בתור אמצעי למטרה של מה? אפשרות א', של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי של האומה. כלומר, עם בארץ עצמאי מנהל חיים לאומיים עצמאיים, ובגלות אין אפשרות לגלות את ההתאגדות הכללית הזאת, כי אנחנו מפוזרים בגלויות שונות, אז אנחנו לא ביחד. ב', אין אפשרות לגלות את זה באופן חומרי, החזקת קיומה החומרי. אז ארץ ישראל היא לא אמצעי לציונות במובן החילוני שלה, ואפילו לא להתאגדות הכללית והחזקת קיומה הרוחני, או אפילו הרוחני. לא חזרנו לארץ ישראל כדי שעולם הישיבות ייבנה מחדש אחרי השואה. לא בשביל זה חזרנו לארץ ישראל. לא שזה לא חשוב, זה קריטי, חשוב מאוד. אבל זאת לא המטרה. כי ברגע שאתה אומר ארץ ישראל היא כלי לבניין לאומי או בניין רוחני, ברמת הציבור או אפילו ברמת היחיד, אתה עושה את ארץ ישראל כאמצעי. ואתה נופל בטעות שהיא בסיס התפיסה ביחס לארץ ישראל.
זה אומר לאומי או רוחני?
כן, זה אומר לאומי, זה אומר רוחני או כללי או פרטי. כן, בשני הרמות. כן, גילה.
שעושה כנס לארץ, האם לאכול
פירות,
לאכול את הפירות, או זה,
או
כאילו לקיים
במצוות. צריך להבין מה כתוב. אנחנו נדבר על זה בהמשך. לא באנו לארץ ישראל כדי להרוויח עוד כמה מצוות. ואפילו לא באנו לארץ ישראל כדי לגלות את התורה שמסוגלת להתגלות רק בארץ ישראל. כי התורה בחוץ לארץ היא ציונים, נראה את זה בהמשך. באנו לארץ ישראל בשביל ארץ ישראל. אנחנו נסביר את כל זה בהמשך. כרגע זה קוד סודי, אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים. אבל קודם כל, לנפץ מה לא. עוד לא אמרנו מה כן. התפיסה המקובלת היא שארץ ישראל היא אמצעי. דרך אגב, סליחה שאני אומר את זה ככה, גם התפיסה שלכאורה אנחנו הרבה פעמים משתמשים בה, שבמשל הכרם בכוזרי, שעם ישראל יש לו כישרונות, יש לו יכולות, יש לו אישיות אלוקית שצריכה לצאת אל הפועל. והאישיות הזאת, כמו הכרם, לא יכולה לצאת אל הפועל, אלא בארץ ישראל, זאת אותה הטעות בדיוק. הטעות. אז האדמה היא אמצעי לאדם. אומר הרב, לא. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. איננה אמצעי. לא לבניין הלאומי של אומה וגם לא לבניין הרוחני שלה. כן. אני לא יודע, תראי לי כתוב.
הוא אומר זה בפירוש, שארץ ישראל היא רק אמצעי לעם יהודי של תורתו, כי תורתו זה רוחו, ולכן זה אידיאל שיהיה בגלות כדי להפיץ את התורה, וארץ ישראל זה רק אמצעי, לכן לא חייב שיהיה בארץ ישראל.
אני לא יודע מה אתה קורא, תביא לי לראות כתוב.
לא תביאו לי.
יכול להיות שהרב ירש אמר את הדברים האלה במקום אחד, מקום אחר אמר דברים אחרים. אני לא אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון. אני רוצה לראות כתוב, וצריך לעשות השוואות והקבלות במקומות אחרים של דברים שהוא כתב. ואם מה שאתה אומר זה נכון, אבל יש הרב חולק על זה. כן, בבקשה אתה. תכף נראה, תכף, אנחנו לא הגענו למשפט השני. כן,
מה
הכוונה
באמת
בקוזרי? נגיע, רוצים לברר. עכשיו אנחנו מתחילים מה כן. משפט עכשיו מסובך מאוד, שכנראה נשמור אותו למחר. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. שיעורי בית למחר, נא להבין, נתחיל להבין את המשפט הזה. מה שאמרנו אתמול על אם ניקח נשמה מאדם ישראלי, מאיש ישראלי, וננפח אותו באדמה, וכן להפך, ניקח נשמה של אדמת ארץ ישראל, וננפח את זה בגולם אנושי. הנה, זה בדיוק המשפט הזה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. זה עצמיות אחת, זה מציאות אחת, זה דבר אחד. אני הייתי אומר רק כדי לא להשאיר במתח, יש לי מישהו איזה מטבע? לא משנה מה שוויו.
ארץ ישראל ובאיזה כנס ישראל ובאיזה מבטח
ברוכות,
ובאיזה
מחרפת המקום. כמה המטבעות יש פה?
אחד.
אורי, מה אתה רואה?
עשר.
משה, מה אתה רואה?
לא, אתה לא רואה עשר.
מה אתה רואה? עדים, חנוכיה, מנורה. נכון? מי צודק? רגע, אלעד, מה אתה רואה? פס. פס עגול. מה אני רואה? גם פס עגול. מי צודק? כולם או אף אחד? כולם או אף אחד? אלא, יש כאן מטבע אחד. יש כאן מטבע אחד שיש לו שני צדדים. אותו דבר שחזל אמרו בראשית ברא אלוהים, בישראל ברא אלוהים, ישראל קדמו לתורה, ישראל קדמו לעולם. מה זה ישראל? בצד אחד אתה רואה מנורה, בצד שני אתה רואה עשר. בצד אחד אתה רואה כנסת עם ישראל, בצד שני אתה רואה כנסת ארץ ישראל. אותו דבר בדיוק.
אף אחד אבל כולם כאחד.
מה?
אף אחד אבל כולם כאחד.
לא הבנתי.
אף אחד לא צודק אבל כולם כאחד.
בסדר, זה התכוון. טוב, שיעורי בית למחר, נא להתקדם בפסקה.